הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
חוכמת הקבלה עם הרב לייטמן כמדי יום ראשון בערב, אנחנו כאן אנשי הצוות ברדיו 103, המפיקת על ים, טכנאי השידור איתמר גל, עורכת אתר האינטרנט הדס בערי, הצוות כאן, שלומי חבני ואלין בליצרקובסקי על ההפקה, טכנאי השידור יוני היימן ונטע ודמני, העורך רועי מירון, המפיקה ראשי גורדיון. הטלפון שלנו באולפן 1-900-722-103, אתם תוכלו לשאול את הרב לייטמן כל שאלה שאתם רוצים, וגם לכתוב בדף הפייסבוק של הרב לייטמן, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק וכתבו לנו שאלות, אנחנו מבטיחים להעלות את השאלות הטובות ביותר. ערב טוב לאורן לוי.
ערב טוב.
וערב טוב לרב לייטמן.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב. אנחנו מדברים היום על אורן.
היום נדבר קצת על המהות של התורה הזו העתיקה של הקבלה, ואולי נפתח מקטע מתוך מאמר מיוחד שכתב הרב יהודה אשלג בעל הסולם בשנות ה-40 של המאה הקודמת. הוא היה המקובל הגדול של המאה הקודמת, ובעצם בזכותו אנחנו יושבים היום כאן ומדברים על הקבלה בזכות מפעל חייו.
אני רק רוצה להגיד כמה מילים על המחבר עצמו, על בעל הסולם. זה רב יהודה אשלג הוא שייך למאה הקודם, סך הכל הוא גדול המקובלים האחרונים שהתגלו. העניין הוא שאנחנו אולי גם כן מזה מה שאורן מתכוון לקרוא נלמד, שחוכמת הקבלה הייתה נסתרת 2000 שנה. היא נסתרה עם קריאת הספר, עם כתיבת הספר הזוהר, ולפני 2000 שנה. וכשאנחנו יצאנו מהגלות, יצאנו לגלות, נפלנו מגובה הרוחני לשנאת חינם בחורבן בית המקדש, אז חוכמת הקבלה נסתרה ונשארנו ביהדות הרגילה כמו שכולנו מכירים עד היום הזה. וכמו שכתוב בחוכמת הקבלה, היא הייתה צריכה להיות נסתרת עד זמננו. ובמאה ה-20 קם מקובל מאוד מיוחד, יהודה אשלג, הוא היה גר בירושלים, והוא כתב לנו כל כתבי הקבלה שאנחנו צריכים כדי לעורר את עצמנו ללימוד הזה, לקרב את הלימוד הזה, ועל ידו, מתוך זה שאנחנו לומדים, להבין, להרגיש, לגלות לעצמנו את העולם האמיתי שבו אנחנו חיים, שסך הכל העולם שלנו הוא כמו איזה ספירה מאוד קטנה בתוך העולם הגדול שאותו אנחנו לא מרגישים. פיזיקאים מדברים עליו שהם מגלים שיש איזה משהו מעבר לעולם שלנו, אבל מה בדיוק הם לא יכולים לגלות, כי כלים כדי לגלות את העולם ההוא הרוחני שמנהל אותנו, משגיח עלינו, לזה צריכים להיות כלים אחרים. זה שאנחנו מקבלים דווקא מתוך לימוד חוכמת הקבלה. אז רב יהודה אשלג, הוא חיבר לנו ספרים שעל ידם אנחנו כן יכולים ללמוד חוכמת הקבלה ולהתחיל לגלות באיזה מקום אנחנו נמצאים, בשביל מה חיים, מטרת החיים וכן הלאה. הוא כתב פירוש של ספר הזוהר, תוספת לזוהר שאנחנו נוכל להבין אותה, את הספר עצמו, וגם כן כתב תלמוד 10 הספירות, שזה בעצם שישה כרכים של הספר הגדול ביותר על חוכמת הקבלה שבכלל היה, שנכתבה עד כה. וחוץ מזה הרבה מאמרים, ומאמר המיוחד שלו, אחד מהמאמרים האלה, שהוא כתב, אנחנו היום נתחיל לקרוא, כן? היא נקראת תורת הקבלה ומהותה. בחרנו במאמר הזה, כי למה?
כי הוא נותן איזשהו מבט כולל כזה, על מהי התורה הזו של הקבלה, ומה היא באמת יכולה לתת לנו להיים.
כן, אבל ודאי שבהתאם לשאלות שלכם, אנחנו נוכל גם כן להחליף מאמרים, ולהביא לכם כל דבר מחומת הקבלה, או מאותו המחבר, או ממחבר אחר. העיקר שנבין בסופו של דבר איפה אנחנו קיימים, בשביל מה, מה מהות החיים, מטרת החיים, איפה אנחנו קיימים, באיזה תהליך אנחנו מתקדמים, מי מנהל אותנו, איך מנהלים, איך אנחנו יכולים להיות חופשים, איך אנחנו להשיג את הבחירה החופשית וכו'. חיים מעל המוות, חיים מעל החיים, הכל לפנינו. בבקשה.
תורת הקבלה ומהותה. מהי חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה בכללה היא עניין של התגלות אלוקית, מסודר בדרכיו, בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להיגלות בעולמות עד סוף כל הדורות.
זאת אומרת, חוכמת הקבלה זה חוכמת הגילוי. היא מגלה לנו כל המציאות, היא מגלה לנו גם כן השלבים שבהם המציאות הזאת מתפתחת, מעכשיו ועד כל הדורות. זאת אומרת, אני יכול לגלות מה שהיה בעבר, אני יכול לגלות מה שיהיה בעתיד, ולנוע מעל הזמן לכל הכיוונים, מנקודה שאני עכשיו נמצא, ולגלות כל מה שהיה עוד לפני שהעולם שלנו התאבע מאיזה מפץ הגדול שהיה לפניו, או איזה עולמות לפניו עוד נבראו והתקיימו, ואיך ממקום שאנחנו עכשיו נמצאים אתכם במאה ה-21, אפשר על ידי חומת הקבלה לראות את כל השלבים העתידיים עד, כמו שהוא אומר, עד סוף כל הדורות.
זה לא פיזיקה שמסבירה את הדברים?
פיזיקה מסבירה.
לא, אני שואל.
פיזיקה היא לא מסוגלת להסביר את זה. היא יכולה, לא, פלאנטולוגיה נגיד, כן, וכל שאנחנו לומדים על הדורות שעברו ו... על אבולוציה שלנו, כן, זה הם יכולים קצת לנגוע בזה, בלי ספק. אבל מה שהיה לפני העולם הזה, מה שמעבר לעולם הזה, איפה שלא נוגעים החושים שלנו, שראייה, שמיעה, טעם, ריח, משהו שלא קיים שם, אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלום. זאת אומרת, נגיד, פיזיקאים חוקרים ממפץ הגדול, שהתהווה המקום ליקום ויקום בתוכו, כן, שלנו, ומערכת השמש, וכדור הארץ, וכן הלאה, זה הכל אנחנו יכולים לגלות. יותר, פחות, איכשהו, אבל משהו יודעים. מה שאם כן, לפני המפץ הגדול, אין מושג מקום, אין מושג זמן, לא קיים כלום. גם דברים האלה. כן? ולכן אנחנו לא יכולים לאחוז בזה, לבדוק, לחקור הדברים ש... נמצאים עד יצירת המקום וזמן. וחוכמת הקבלה כן יכולה לעזור לנו, אם נותנת לנו כלים, חושים, מרחיבה רגשות, מרחיבה דעת, שאנחנו יכולים לחקור את המצבים, מציאות שהיא בעצם בחושים שלנו הרגילים לא נתפסת.
רגע, אני טיפה מתבלבל. הנקודה של המפץ הגדול זה תחילת היקום שלנו, נכון?
כן.
אתה אומר שחוכמת הקבלה חוקרת, מקנה לאדם כלים לחקור את מה שהיה לפני המפץ הגדול?
כן, ודאי.
אבל לפני המפץ הגדול לכאורה לא היה כלום. זאת נקודת ההתחלה, המפץ הגדול.
לא, זאת התחלת, אבל התחלה של כל העולם הזה, שלנו, החומרי, שהייתה נקודת אנרגיה, שהיא התפוצצה וממנה, אנחנו לא יודעים בדיוק, פיזיקאים כאן לא יכולים להגיד כלום, כי איך יכול להיות אנרגיה כל כך גדולה בנקודה כל כך קטנה. ומשם נעשה פיצוץ, אבל לזה הם מגיעים. הם מגיעים בעצם לנקודה שאנרגיה רוחנית התהפכה לאנרגיה גשמית. אז מצד הרוחני זה היה אנרגיה הכי קטנה, שהגיעה מעולם האינסוף הרוחני, דרך חמישה עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ובסוף העולם האחרון הזה עשייה, אנרגיה רוחנית הקטנה ביותר, ממש טיפה בים, היא התפוצצה ועברה לאנרגיה גשמית, ומזה התחיל היקום.
זאת הנקודה של המפץ הגדול?
כן, וזאת התחלת העולם שלנו.
אז לפניה?
אז לפניה זה הכל שייך לרוחניות, זה הכל שייך לחוכמת הקבלה.
רגע, איך מקובל רואה את כל זה? מה הוא, יש לו חזיונות? איך זה עובד? מה, זה כמו מה שמספרים לנו על הנביאים שראו והרגישו ככה מקובל?
כן. מה ההבדל בין מקובל נביאים? זה גם כן מקובלים. האדם שיכול על ידי הרחבת החושים שלו, מעבר לחושים גופניים, ראייה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש, אם הוא מרחיב את הכלים שלו, תפיסה שלו, זה נקרא כתר חוכמה בינה זרם פין מלכות, חמישה חושים רוחניים או נפשיים, זה בינה נפש שלו, שהוא מפתח, אז על ידי זה הוא מתחיל לראות את המרחבים שבחושים שלנו גשמיים לא נתפסים.
אז מה זה לראות הזה? זה מה? הוא מרגיש את זה? מה הוא רואה? איך זה?
כמו שראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, חמישה חושים, אז בדיוק כנגד זה כתר חוכמה הבינה, זה רמפין מלכות.
מה זה? מה זה הדברים האלה? כתר
חוכמה? זה חושים, חושים גם כן, רק שבתוכם הוא תופס מציאות עליונה. שלא נתפסת בעולם שלנו. נו, נגיד לי דוגמה, רק דוגמה בלבד, שאתה תופס גלי רדיו. עכשיו אנחנו מדברים ברדיו.
נכון.
מישהו נוסע באוטו, שומע.
נכון.
אתה תופס את זה? לא. אז יש איזשהו מכשיר שעל ידו...
מקלט. כן, מקלט רדיו.
כן. שהוא קולט, ואני כבר יכול לשמוע.
תדרים שרצים באוויר.
כן.
נכון.
אז יש באוויר שלנו עוד הרבה הרבה צורות, תדרים, הכל. ואנחנו צריכים לתפוס רק את זה.
אז מהו המקלט?
לכן, המקלט נקרא נשמה.
הנשמה זה המקלט לתפוס את מה שעכשיו אנחנו לא תופסים?
כן.
זה הרגשה מה זה?
זה הרגשה ודאי. כן. ואנחנו, כל החוכמת הקבלה היא, למה נקראת חוכמת הקבלה? שאנחנו לומדים איך לקבל אותה המציאות שהיא נסתרת מחושים הרגילים שלנו.
אני רוצה לשאול לגבי...
לכן זה נקרא אדם מקובל. למה? הוא בעל קליטה מיוחדת.
אז מה אתה מרגיש עכשיו שאנחנו לא מרגישים?
זה... אני לא אוהב לדבר על עצמי. כן.
מה שאני לא בדיוק תפסתי, אמרת שלפני הנקודה של המפץ הגדול, יש משהו.
זה פיזיקאים גם אומרים שיש משהו.
לפני.
מאיפה התחיל היקום שלה?
לא, אבל דיברת על ממש, על עולמות.
כן, אמרת כן. עולם... זה כבר מסבירה לנו חוכמת הקבלה.
אז זהו, אז מה שאני לא מבין זה, אם חוכמת הקבלה היא בעצם סוג מה, של מדע, של מחקר?
בטח אנשים גילו את זה וכתבו.
אוקיי, אז אנשים גילו שיש משהו שהוא לפני המפץ הגדול, נכון?
נכון.
אבל גם אמרת שלפני המפץ הגדול אין ממד של מקום, אין תנועה, אין זמן. אז, נכון. אז איפה זה נמצא העולמות האלה שהם גילו? איפה הם? אם אין מקום.
ואיך אתה יכול לתאר יקום שלנו שקודם לא היה? גם כן לא היה עניין המקום. המפץ הזה, הוא עשה את המקום.
כן, אבל אתה מדבר על לפני המפץ.
כן, אז המפץ הזה, הוא אז מאין כלום, הוא ברא לך מושג המקום. אתה יכול לתאר את זה? שקודם לא היה מקום והוא ברא אותו. לא היה גם כן חלל פנוי. לא היה כלום. אתה מבין עד כמה שאנחנו במוח שלנו לא מסוגלים לקלוט את הדברים האלו.
כשאתה אומר שיש מעל העולם שלנו עוד מציאות.
כן.
איפה זה מעל?
זה מעל לא בגובה. ואפילו לא מעל לפני הזמן, כי הזמן לא היה קיים. זה מעל במהות הרוחנית. שמעל אנחנו אומרים שהוא כולו, עולם הרוחני, עובד לפי העיקרון של השפעה ואהבה. חיבור.
יש פה הרבה דברים, הרבה שאלות.
אולי אנחנו נמשיך לקרוא.
כן, נזכיר רגע למאזינים שלנו את הטלפון, 1-907-2-2-103, אם אתם רוצים ככה להיכנס לעניינים האלה, לשאול את הרב לייטמן, 1-907-2-2-103.
לא, אבל מטרתנו להסביר.
אוקיי.
מטרתנו להסביר.
בבקשה.
אז ממשיכים?
כן. אז משהו, מה הוא אומר לנו? שחוכמת הקבלה זה כל מה שיכול להתגלות מכל דבר שקרה וקורה ואיפה ששם נמצא. לא חשוב איפה. זאת אומרת, זה מדע בלי גבול.
כמו מדע על כזה.
כן.
אוקיי.
בבקשה.
תכלית הבריאה. מתוך שאין לך פועל בלי תכלית של מה, אם כן ודאי שהיה לו לבורא, תכלית בבריאה שלפנינו. ומתוך שהחשוב ביותר בכל המציאות רב הגוונית הזאת, הוא ההרגש המוקנה למין בעלי חיים, שכל פרט שבו מרגיש את מציאותו עצמו, ומתוך שהחשוב שבהרגשות הוא הרגש השכלי, המוקנה רק לאדם, שעל ידו הוא מרגיש גם כל מה שבזולתו, ממחאוביו ונהמותיו. אם כן, ודאי שאם נמצא לבורא תכלית בבריאה הזו, הנה נושא תכלית זו הוא האדם. ועליו נאמר, כל פעל השם למענהו.
זאת אומרת, עד כמה שאנחנו קטנים וקיימים על איזשהו כדור הארץ הקטן, באיזשהו צד של גלקסיה קטנה וכו' וכו', יחד עם זאת, אנחנו, ואפשר לחפש, אבל אנחנו לא נמצא בכל היקום שלנו, עוד יצורים שבאמת יש כלפיהם תוכנית.
איך אתה יודע את זה, שלא נמצא? זה שלא מצאנו מלא, אבל איך אתה אומר שאפילו לא נמצא גם? ככה הקבלה, כך כאילו נראית הקבלה?
קבלה אומרת לנו את זה.
אבל איך יודעת שגם לא נמצא? זה מה שאני לא מבין.
כי אנחנו לא צריכים לחפש יצורים בכל מקום ומקום, אולי נמצא, אולי לא נמצא. חשוב לנו לגלות את התוכנית עצמה, תוכנית הבריאה. ולפי התוכנית הבריאה אתה מגלה שהיא מכוונת אלינו בלבד.
אלינו הכוונה לבני האדם?
לבני האדם ועוד יותר לבני ישראל.
שכאן בכדור הארץ?
שכאן בכדור הארץ קיימים. עד כדי כך זה, זה, זה פלא ש... אנחנו כאלה קטנים, וגם כן המיעוט כזאת, והכל והכל, וזה מכוון דווקא אלינו, לעם ישראל, בעולם הזה, בין כל המציאות ואומות העולם, והכל, כך זה מכוון. וכל הבריאה וכל העולמות והכל מכוונים עלינו.
מה הכוונה?
זה מאוד מוזר, כאילו, לפי מה שבדרך כלל אנחנו, לסינים נגיד, מה חסר לך, עמים שיש שם מאות מיליוני אנשים, כן, זה ככה זה. אנחנו עוד נלמד את זה. אבל באמת, זה מה שקורה. אין יותר יצורים שכלפיהם מכוונת כל הבריאה, מעולם אינסוף, דרך כל העולמות רוחניים, דרך כל היקום שלנו, על הכדור הארץ, ודווקא על בני אדם, ומבני אדם אלינו.
יש המון שאלות שמאזינים שואלים גם בפייסבוק, אנחנו נזמין גם מאזינים להמשיך להתקשר אלינו, 1-900-722-103.
אפשר... אולי נתקדם קצת.
איך שאתה רוצה, אבל יש כבר...
כן? לא כן. בוא, בסדר.
יש לנו מאזין?
כן, נו.
אוקיי.
אפשר עם המאזין. אוקיי, אז בוא נגיד שלום למאזין הראשון, שלום רוני.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב רוני, בבקשה.
שלום לרב לייטמן, קודם כל תודה, תוכנית מאוד מאוד ממש מרתקת.
תודה רבה.
ורציתי לשאול, אני שמעתי אותך אומר פעם שיש נשמות גבוהות, נשמות פחות גבוהות, מה זה אומר הדבר הזה, ואיך אני יכול לדעת איזה נשמה יש פה?
אתה רואה, מחייבים אותי לקפוץ קדימה. נשמה... שיש לאדם, אומרים על נשמה שזה חלק אלוקה ממעל. מה זה חלק מאלוקה? זאת אומרת, משהו שדומה לכוח עליון. יש כוח אחד, העליון, שהוא תכונת הנתינה, תכונת האהבה. נתינה ואהבה. השפעה ואהבה. אם יש לאדם תכונה כזאת, כמו שלבורא, נתינה, השפעה, אהבה, אז במידה שיש לו את התכונה הזאת, הוא מרגיש את הכוח העליון. לכן, ישנה, נו, איך צריך להגיד, מצווה, בוא נגיד בכל זאת, ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים להגיע לאהבה, שאנחנו מפתחים בנו תכונת אהבה, חיבור, מחוץ לנו, שבמקום הכל למשוך אלינו, אנחנו נמצאים בנתינה דווקא מחוץ לנו, זה צריכים ללמוד, זה לא כמו שאדם חושב בחיים הרגילים שלו, אבל במידה שהוא מפתח בקבוצה, בין לומדי קבלה, בדיוק בהוראות, מה שכתובים בספרי הקבלה, אז הוא מגיע לכזאת תכונה של השפעה, נתינה, שהיא בדיוק כמו אצל בורא, ואז הוא מתחיל להרגיש את הבורא בתוך עצמו, כמו מקלט רדיו מרגיש את הגל, כמו שאנחנו תופסים בחמישה חושים שלנו, מה שקורה סביבנו. ואז אותו החלק באדם, שהוא דומה לבורא, שבו הוא מרגיש את הבורא, הוא נקרא נשמה. לכן נקראת נשמה חלק לוקה ממעל. אז מי שרוצה להשיג את הנשמה, לבנות נשמה שבו, היא לא נמצאת אתם כך בכל אחד, אז הוא צריך לבוא ללימוד הקבלה.
אוקיי, ואז הוא קולט, נגיד תודה לרוני, ואז הוא קולט את כל התדרים האלה שאתה מדבר עליהם, שדיברת עליהם קודם.
לא, לכל לאט לאט, בהדרגה.
אדם רגיל, שואל את איילה מהפייסבוק, האדם רגיל יכול להרגיש את התדרים
האלה? לא, 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 בשום פנים ואופן. זה באמת לימוד מיוחד, ופשוט מפני שאנחנו נמצאים כבר במצב, בתקופה כזאת שאנחנו מתקדמים לתיקון הגדול, לכן מותר לנו את זה לעשות, וחוכמת הקבלה מתגלה, וכל אחד יכול לבוא וללמוד, אבל בכל זאת זה לימוד, ולימוד רציני, לימודי נשמות.
זאת אומרת, כל אדם יכול לפתח את עצמו, כן. כמו מקלט כזה.
בלי ספק.
לפתח את הנשמה שלו.
כן, כן. ואפילו לא רק יהודי, ולא חשוב, רק שיהיה לו רצון. לא צריכים יותר כלום.
שרון שואלת, אם יהיו לי החושים האלה, מה הם ייתנו לי?
הם ייתנו לך להרגיש המציאות האמיתית. הכוחות שפועלים על העולם שלנו, ועלייך, ועל כולנו, ואת תדעי איך הכל מסתובב והכל נפעל. כמו שכתוב כאן, אורן קראת על חומת הקבלה, שבכל האופנים אף אפשר לגלות בעולמות עד סוף כל הדורות. תרגישי את הכל.
שואלת, שואל אוקי, אפשר, נולדים מקובלים?
לא, לא. נולדים עם רצון, בוא נגיד עם הרצון. פתאום רצון מתגלה אצל אדם. לפעמים זה בגיל צעיר, לפעמים יותר מבוגר. יש אנשים שמגיל צעיר מאוד מרגישים את החיסרון בלהכיר מהות החיים, מטרת החיים, סוד החיים, שבלי זה החיים נראים להם תפילים כאלה. זה לא כדאי לחיות אם אני לא מעסיק בשביל מה כדאי לחיות.
אוקיי, יש לנו על הקו את קרן, שלום קרן.
שלום.
בבקשה קרן.
שלום הרב לייטמן.
שלום, שלום.
כן. בנוגע ליחס של העולם לקבלה. בעבר היא הייתה נסתרת, כמו שאנחנו יודעים, ומוסתרת אפילו, לא ידענו עליה בכלל, ואז פתאום היא הייתה מאוד פופולרית, ולומדים אותה בכל מקום, ועכשיו יש מין הרגשה שעוד פעם קצת הפופולריות ירדה, ועוד פעם קצת לא שומעים עליה, והשאלה היא בעצם, מה זה כל התהליך הזה של היחס לקבלה, מה זה כל התהליך שיש?
אני מאוד שמח שיש, שפופולריות ירדה, כמו שאת אומרת, יורדת. כי זה אומר על רצינות ביחס לחוכמת הקבלה, שהפסיקו, אולי מפסיקים לעשות סביבה איזה פולחן, ולעשות ממנה משהו שאפשר למכור בכל פינה, בכל מקום, שחוכמת הקבלה זה לא סגולות ולא קמיות, ולא חוטים אדומים, ולא מים קדושים, ולא טרו, קלף היתרו ועוד כל מיני דברים, אלה זה באמת לימוד רציני, שאדם על ידי לימוד ותרגול בקבוצת מקובלים, זה מגיע באמת מהמקובלים, מזה שהם למדו גם מהמקובלים, כי זה, הקבלה זה גם כן כמין מסירה מדור לדור, ולכן מי שלמד אצל מקובל הגדול, אז הוא יכול להעביר רק את החוכמת הקבלה וללמד אנשים, לפתח חוש השישי, זה נקרא, חוש שעל ידו אדם יתחיל להרגיש את הרוחניות, בורא, כוחות שפועלים ומנהלים את כל העולם שלנו, ובעצמו יתחיל להשתתף בהם בצורה, בהבנה, בהכרה. זאת חוכמת הקבלה, ולכן זה דבר רציני מאוד, אומנם שהוא פתוח לכולם, ואני מאוד שמח שמתחיל העניין הזה, הרעש הזה גדול לרדת מזה, ונשארת ממש חוכמת הקבלה, כי משהו לא נסתר, אבל רציני, ועומד רק לאנשים שבאמת רציניים.
אז אנחנו מדברים על תכלית הבריאה, ונרצה לקרוא עוד פסקה מתוך המאמר, תורת הקבלה ומהותה של הרב יהודה אשלג. הוא אומר כך, ועדיין יש להבין. לשם איזה צורך ערך הבורא את כל הכבודה הזאת? אלא הוא כדי להעלותו למדרגה יותר נכבדה והשובה, את האדם, שירגיש את אלוקיו כמו הרגשה האנושית שכבר מוקנית לו.
זאת אומרת, כמו שאנחנו מרגישים זה את זה, לפחות בצורה כזאת, שאנחנו נרגיש את הכוח עליון שפועל ומנהל את הכל המציאות.
וכמו שיודע ומרגיש את רצונותיו של חברו, כן ישכיל בדרכי הבורא. כמו שכתוב אצל משה רבנו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו.
יפה, פשוט.
מה זה לדבר עם הבורא ככה פנים אל פנים?
לא חשוב.
כמו שאני מדבר עם חבר שלי, כמו שאני מדבר...
נגיד שזה מדובר באיזו צורה אחרת של קשר. אבל זה קשר ישיר, דו-כיווני, כן?
כן.
ושהכל ברור לאדם.
אבל מה...
הוא מבין איפה הוא נמצא. הוא מבין מה פועל עליו, ואיפה, ומה רוצים ממנו, ואיך להסתדר, ואיפה לפני החיים ואחרי המוות ובתוך החיים. הכל נראה גלוי, פשוט, ומוכן, וממש מוכן בשבילו.
זה מה שאמרת שמקובל יכול לעשות? זה חלק מהעניין הזה של...
זה לכל אחד ואחד. בוא נסיים את הקטע ותראה.
וכל אדם יכול להיות כמשה רבנו כנודע. ובלי ספק כלל וכלל לכל מי שמסתכל על ההתפתחות שבבריאה שלפנינו, יבין ויתברר לו העונג הגדול של הפועל, אשר פעולתו הולכת ומתפתחת, עד שנקנה לו ההרגשה הנפלאה הזו, שיוכל לדבר ולהתעסק עם אלוקיו, כאשר ידבר איש אל רעהו.
עכשיו אתם מבינים מה היה חוכמת הקבלה?
להיות חבר של אלוהים.
כן.
נו, אני מאוד רוצה לדבר עם אלוהים.
אם אתה רוצה,
אז... נו, איך, מה אני אעשה?
אז תבוא ותשקיע קצת כוח.
זה בוא ללמוד, אתה אומר ב...
זה לא לימוד. זה לא לימוד שאתה צריך ללמוד כמו אוניברסיטה, זה ללמוד איך לפתח רגש מסוים, גל, כן? לתפוס את הגל שבו אתה מתקשר לכוח עליון, ואז לפניך הכל פתוח.
מה זה כל מה שאני רוצה מתגשם?
מה שאתה רוצה אל תהיה כמו ילד, אבל אתה תדע את הכל, ומתוך זה גם כן תדע מה כדאי. שיתגשם ומה לא.
אני פה רוצה להבין את העניין הזה של להיות חבר של אלוהים. חברות זה משהו מאוד קרוב, מאוד אינטימי.
זה הדדי.
יש, מי החברים של אלוהים?
מקובלים. במידה שמקובל נכנס לי במגע עם הבורא, במידה הזאת יש לו ביניהם ידידות, הדדיות, קשר הדדי, כמו איש לרעהו, כמו שהוא אומר. כן? למה זה נראה לכם כל כך...
לא יודע, להיות חבר של אלוהים, יש לי הרבה חברים, חזקים יותר, חזקים פחות, להיות חבר של אלוהים זה כאילו...
כאילו, כן.
ללכת על הטופ, מה שנקרא.
זה נקרא דביקות, כן, חיבור.
אם אתם רוצים גם כן קצת לדעת יותר ולהגיע בסוף לדרגה הזו שהרב לייטמן מדבר עליה, קבלה לעם, קבלה לעם,
חפשו
קבלה לעם באינטרנט, יש לכם את ערוץ 66 גם בהוט, גם ביס. אנחנו כאן מדי יום ראשון עם הרב לייטמן ברדיו 103, ערוץ 66, אמרנו קבלה לעם באינטרנט. בואו נעבור לעוד מאזינים שרוצים לשאול שאלות. שלום ללורי.
שלום. שלום לרב לייטמן.
שלום.
לתוכניות שלך, ואני חושבת שזה היה תוכנית בשבוע שעבר, אם אני לא טועה, על נושא האנטישמיות, ונראה שאנחנו כמדינה דווקא מאוד חזקים, בעוצמה צבאית, טכנולוגית, בונים את עצמנו, להיות אומה כמו כל האומות, אבל מתגבר עלינו יותר ויותר האיום. אם פעם היו נגדנו מדינות ערביות, אולי מדינות פרו-ערביות, היום אנחנו רואים שמפשוטי העם, כמעט בכל מדינה, לא, פשוט רואים את זה בשטח, כל מי שקורא באינטרנט ורואה מה שיש בחדשות, ורציתי לדעת האם זה באמת איום ממשי, ומה אפשר לעשות, מה אני או כל מאזין, מה באחריותנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המצב לטובה.
אם היינו לומדים עוד קצת את המאמר הזה, ואנחנו נלמד בזאת השם, אז היית מבינה שאנחנו מסוגלים לשנות הכל. וכל מה שקורה בעולם הוא קורה דווקא כדי לחייב אותנו להתקרב לכוח עליון ולשנות את המצב. זה שאנחנו מתעצלים, אז אנחנו בעצמנו יוצרים את המצבים האלו של החרם ולחץ עלינו, אנטישמיות וכן הלאה. הבעיה היא, ואנחנו כבר דיברנו על זה ועוד נדבר בטח בתוכניות הבאות, שאנחנו בעצם האחראים על כל מה שקורה בעולם שלנו.
מי זה אנחנו?
היהודים. כי כל התוכנית הבריאה היא כדי להביא את האדם להיות בטבע כמו שהכוח עליון, הבורא, ותכונתו הוא טוב ומיטיב, השפעה ואהבה, ואנחנו צריכים להגיע לזה. חוכמת הקבלה עוזרת לנו לעשות זאת, להגיע לזה על ידי מה שנקרא כוח עליון, המאור המחזיר למוטב. ואנחנו צריכים להתחיל לעורר את הכוח הזה. דווקא אנחנו, היהודים, ובזה להשפיע לכל אומות העולם, להיות אור לגויים. זה נשמע אולי פנטסטי ולא מציאותי, אני מבין את זה, אבל כתוב על זה בספרי הקבלה איך לעשות, ובאמת זה לפנינו. אין לנו שום אפשרות להקל עלינו את האיום ולסלק את השנאה והאנטישמיות המתגברת ותתגבר עוד ועוד, עד שאנחנו לא נתחיל להתחבר בינינו ולבנות מאיתנו עם, כי אנחנו עם שנוסד על ידי חיבור בין האנשים זרים, כך אברהם לקט את כל מיני בבלים ועשה מהם קבוצה שלו בבבל העתיקה, והקבוצה הזאת במשך הזמן נעשתה לעם. ואם אנחנו לא נעשה זאת שוב עכשיו, אנחנו נרגיש עד כמה שכל המציאות פועלת נגדנו. וגם חרם ואנטישמיות, זה יתגלה יותר ויותר. אין לנו במה לצאת נגד השנאה הזאת של של כולם. אנחנו הגענו למצב שכל העולם הוא גלובלי, הוא חייב תיקון של חיבור היפה וטוב, והמפתח לזה יש רק אצלנו, ולכן כל העולם ישנה אותנו וילחץ עלינו, והחרם הוא באמת התקיים.
כמו שאנחנו רואים שבאמת קורה, זה קורה בכל תחומי החיים, גם באקדמיה, זה כבר הרבה זמן, עכשיו פתאום התעוררו עם אורנג', אבל זה כבר קורה, החרם האקדמי הוא כבר הרבה זמן.
הם לא אשמים, אנחנו בעצלות שלנו, בעצם מעוררים את הכוחות האלה השליליים. בהצלות שלנו להתחבר, בהצלות שלנו להתקרב זה לזה, בהצלות שלנו לבנות עם. אנחנו לא עם. אנחנו לא כמו כל העמים. אנחנו קיימים כעם אך ורק מתי שאנחנו מחוברים.
גם על זה יש עוד הרבה שאלות לשאול, אבל בואו נעבור למאזינים, נגיד תודה ללורי, שלום לרונן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, בבקשה רונן.
שלום לרב לייטמן. יש באמת הרבה דיבורים על חרם בזמן האחרון, אם כי יש גם דיבורים, אני רואה שמגינים עלינו מכל העולם. לא רק תוקפים, גם מגינים. התמונה נראית קצת יותר מאוזנת. רציתי לשאול איך זה שחוכמת הקבלה כמעט על כל דבר אומרת שיש רק פתרון אחד, חיבור. יש אימות בדרום, חיבור. יש בעיות בחינוך, חיבור. יש בעיות בכלכלה, חיבור. יש אולי חרם, חיבור. זה קצת נשמע כמו רופא שיש לו רצפט אחד בלבד. למה הרצפט הזה הוא הרצפט האמיתי והיחידי?
למה זה לא טוב? זה דווקא נראה לי יותר אמיתי. מאלף פתרונות והם לא עובדות. האמת היא שאנחנו למדנו מחומת הקבלה, לומדים מחומת הקבלה, שאנחנו באים מהשבירה, שהבורא ברא נשמה אחת, והיא התחלקה להרבה מאוד חלקים, ואנחנו חלקים של אותה נשמה אחת. וכדי לתקן את עצמנו, אנחנו צריכים בחזרה להתקרב. כדי להרגיש טוב, אנחנו צריכים להידבק זה לזה. התחברות בינינו היא בעצם המטרה. ששוב אנחנו צריכים להתחבר לנשמה אחת, למבנה אחד, ואז במקרה כזה אנחנו מתמלאים עם הכוח העליון, אור אחד. וזה עלינו לעשות, לבצע. זה כל העניין התיקון. ואנחנו עכשיו נמצאים במצב שמסביר חוכמת הקבלה, שרק על ידי החיבור בינינו נוכל להזמין את הכוח הזה העליון שהתלבש בנו.
איילה שואלת, מה זה החיבור הזה? מה זה החיבור הזה שמדובר?
חיבור הזה שאנחנו נרגיש שאנחנו תלויים זה בזה. פשוט. תלויים זה בזה. ואין לנו כאן מקום להתווכח על כל מיני משרות, על כל מיני בחירות וכו', אלא רק להיות יותר מחוברים.
אנחנו מרגישים אבל תלויים אחד בשני. אתה יודע, יש...
אף אחד לא רוצה את התלות הזאת.
אתה יודע, היה עכשיו, ישבו סבן ואדלסון, ככה, שני המיליארדרים, המולטי מיליארדרים, ואמרו, ביחד אנחנו נלחם בחרם.
כלום לא יעזור.
נו, אבל הנה הם ביחד, זה לא חיבור?
לא, זה לא חיבור וזה לא יעזור, מפני שהחרם הזה הוא בא אך ורק כדי לחייב אותנו להתחבר. כל הצרות, כמו שכתוב, אין פורענות באה לעולם.
אלא בשביל בני ישראל, אלא עקב בני ישראל.
כן.
זהו. אתה מבין? זאת אומרת, שום דבר, אתה לא תקנה את זה בכסף. השנאה של אומות העולם אלינו, עד שאנחנו לא נביא להם, גם כן שיטת החיבור.
שואלת רינת לוי, האם זה נכון לפעול רק לפי צו הנשמה? בחיים. האם זה נכון לפעול רק לפי צו הנשמה, רק לפי מה שהנשמה מכוונת?
אני מבין מה שהיא אומרת, אבל אני לא יכול לענות לה. כי מי מרגיש צו הנשמה? זה נכון, היא אומרת ב-100% נכון, אבל זה למי שמרגיש את זה. ולא שבא לה בראש או פתאום על ידי איזה השפעות הלב, אני לא יודע, והיא חושבת שזאת הנשמה. אבל באמת, הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, זאת אומרת שאם אני נמצא כבר באיזשהו קשר הדדי עם הבורא, אז אני יודע איך לעבוד בצורה נכונה.
יש לנו את רובן על הקו, שלום רובן.
היי, ערב טוב. רציתי לשאול את הרב לייטמן שאלה.
בבקשה.
אנחנו עם נבחר. במה אנחנו? כולם עושים עלינו חרמות.
יופי.
היהודים והישראלים כבר נגדנו, דרך נגד מדינת ישראל. במה אנחנו נבחרים? איזה עם נבחר אנחנו?
רגע,
של עולם.
נבחר אתה נבחר לתפקיד שאתה יכול להראות לעולם, להביא לעולם דוגמה נכונה של הקיום, של החיבור. זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה או לא רוצה צריך להביא לעולם. מפני שאתה יהודי, נכון. אין ברירה. אנחנו חייבים את זה להביא לעולם, ואז העולם מכבד אותנו ויואב אותנו. אף אומה לא מסוגלת את זה לעשות, אנחנו נכנסים ליתר משבר מיום ליום, והעולם מצד אחד הוא נעשה קשור יותר ויותר בחיבור בין כולם, ומצד שני יותר ויותר מחולק ומתרחק, כך בכל החלקים שלו זה מזה, אנחנו חייבים לגלות חוכמת הקבלה, היא מסבירה לנו איך להתחבר בינינו, להיות כאיש אחד בלב אחד, ואז כשאנחנו, אלו שנמצאים בארץ ישראל, אם אנחנו במקצת אפילו נתחיל להתחבר, במקצת נתחיל תנועה לקראת החיבור, אנחנו מיד נרגיש עד כמה שזה פועל בכל העולם, זה עובר ככה בצורה תת-קרקעית, לכל האומות, והם מתחילים להתייחס אלינו אחרת. אז אתה תראה עד כמה שאתה נבחר.
אתה יודע, ראובן, אתה עדיין על הקו?
כן, תודה רבה, ערב טוב לכם.
ערב טוב, ראובן הזכיר גם את העניין הזה שיהודים וישראלים בעצם, גם הם ישראלים לשעבר, או כל מיני יהודים, מובילים את החרם נגד ישראל.
נכון, זה תמיד היה ככה. זה תמיד היה ככה, בזמן היטלר היו באמריקה יועצים של הנשיא אמריקה שהמליצו לו לא לקבל אוניות מגרמניה עם יהודים. הם חזרו לגרמניה ונכנסו למחנות השמדה.
זה נכון, הסיפורים ההיסטוריים האלה, אבל למה זה, איך זה יכול להיות? זה החיבור.
לא רוצה עכשיו.
איפה חיבור, אבל?
איזה חיבור? אין חיבור. זה בגלל השנאה. זה בגלל השנאה, והם לא הרוויחו ולא הפסידו על זה כלום, אלא פשוט מזה שהם לא רצו. והיום מה קורה? גם כן.
נכון.
אני לא חושב שזה אובמה בעצמו שם מבשל משהו. זה רק היועצים היהודים שלו.
אפשר שאלה מהפייסבוק? יש פה שאלות מאוד יפות. שואלים ככה.
אני רק רוצה להוסיף שגם טורקווימאד,
ראש האינקוויזיציה הספרדי,
כן, גם כן יהודי.
יהודי מומר, נכון, נכון.
בואו נלך לדברים קצת יותר משמחים. שואלים אותך פה בפייסבוק, האם הקבלה תעזור לי להיות בקשר טוב עם אלוהים? אנחנו נוכל ממש לדבר? אפשר ממש להיות חבר שלו של אלוהים?
כן, או יותר ממה שעם כל אחד אחר. כי זה מקור החיים שלך, זה מקור הנשמה שלך, זה מקור הכל. ואתה מתעלה מעל חשבון חיים, מוות והכל, אתה מרגיש עולם הנצחי. ולכן אין לך שום חשבונות כאלה קטנטנים שיש לך בעולם הזה, שאתה מרגיש רק את העולם הזה, ולכן אז אתה יכול להיות פנוי ממש לקשר טוב.
ריקיטה שואלת, האם הרב הוא חבר של אלוהים? אתה?
אני?
כן.
זה אני לא יודע. לא יודע לענות על זה.
עוד שאלה, זה נשמע כאילו אנחנו נהפוך לאיזה חייזרים. איזה אנשים אנחנו נהיה אם אנחנו נתפתח ככה, כמו שאתה מתאר?
למה?
כי אמרת שנוסיף חוש אישי, ולפני כן דיברת על כל מין...
אדם המפותח שמרגיש עוד מציאות על, כן, מה שהאחרים לא מרגישים, אבל הוא בזה נשאר אדם הרגיל. תראה כמה היו... מקובלים במשך הדורות. הם היו חיים עם משפחה, עם ילדים, עם כל מיני דברים, היו עובדים, היו בינינו. גם עכשיו בינינו ישנם כאלו.
שואלת אפרת, למה זה חשוב לחיים שלי לדעת מה שקרה לפני המפץ הגדול, בתהילת הערב?
לא, זה מפני שחומת הקבלה היא פועלת למעלה מהזמן ומקום, ולכן היינו רוצים לראות לה שהיא לא מוגבלת.
שואלת שרון, אני מנסה מאוד להיות טובה כל הזמן, ואני לא רואה שזה מוביל למשהו. למה אתה מתכוון? מה אתה מתכוון שצריך לעשות?
את צריכה לבוא אלינו ללמוד למה להיות טובה.
חפשי קבלה לעם, חפשי קבלה לעם באינטרנט, זה מה שאנחנו רוצים להגיד לך. טוב, הרב לייטמן, אנחנו מתקרבים לסיום. אני רוצה לשאול אותך קצת לפני. מקובלים, יודעים אחד על השני? זאת אומרת, יש להם קודים כאלה? יש להם כל מיני...
כן ולא. כי יש גם כן בכל זאת לכל אחד יכולת להסתיר את עצמו.
ממי הוא מסתיר את
עצמו? אני הייתי בפגישות כאלה של המורה שלי, הייתי ככה כנהג וכמלווה, נמצא איתו, שהוא היה נכנס לכל מיני אנשים כאלו, מקובלים, ואני זוכר ששאלתי אותו על אחד מהם, אז הוא אמר, אני לא יודע, הוא נמצא בדרגה הזאת, הוא לא נמצא כי הוא לא פתח את עצמו. יש אפשרות לסגור את עצמו, כך שהשני לא ירגיש.
דיברנו היום על המון המון דברים, ותכף התוכנית שלנו תסתיים, ויהיה לנו שבוע עד שנשמע אותך שוב. אולי נעשה איזשהו
אתם
סיכום.
אתם יכולים להתקשר כל בוקר.
כן, בערוץ, גם בערוץ 66, גם באתר קבלה לעם, יש שיעורי בוקר, נכון? שיעורי בוקר זה ב-3 בבוקר עד 6 בבוקר.
כן, עוד מעט.
כל בוקר.
אז בוא בכל זאת נעשה איזשהו סיכום למה שלימדת אותנו היום.
אז אנחנו הבנו מה זה חוכמת הקבלה, שהיא חוכמה, זה לא אמונה, זה לא סגולות, אלא זאת חוכמה, שאיך לפתוח חושים שקיימים בנו, רק הם רדומים, איך לפתוח אותם כך שאנחנו נרגיש בנוסף לחמישה חושים שלנו גופניים, עוד מציאות, המציאות ששם מערכות גדולות שפועלות ומנהלות אותנו. ואנחנו מתוך זה נדע איך להתנהג נכון, ואז נגיע באמת לחיים טובים מאוד. זה מה שחוכמת הקבלה רוצה, להיטיב לדבריו. ואז אתה באמת בעל הבית על החיים שלך, ואתה יכול לעשות, אתה לא מוגבל אז, אתה יכול לעשות באמת חיים שלך, חיים טובים. האנושות בתת הכרה מרגישה שזה נמצא אצלנו, המפתח הזה, לאושר. ולכן נמצאת אצלנו בתביעה, בדרישה, באשמה, כן? ואנחנו צריכים להתחשב בזה. אנחנו צריכים להבין שאין ברירה, אנחנו לא נוכל להסתתר מזה. אנחנו צריכים לגלות את התנאי שעל ידו אנחנו משיגים את הטוב, החיים טובים, בלתי מוגבלים.
הרב לייטמן, תודה רבה לך, נגיד תודה רבה לך, אורן לוי גם כן, תודה רבה לכל אנשי הצוות שלנו כאן, תודה רבה לאנשי הצוות ברדיו 103, לטל ים, איתמר גל והדס בערי, תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו ניפגש ביום ראשון הבא, שוב, להתראות.
להתראות.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.